הלכות התחייה בפסקה למד בעמוד עין ח', עמוד עין ח' במהדורת מוסד הרב קוק. הלכות התחייה למד עמוד עין ח'. ובכן, הנני רואה בעיניי. יש הרבה פסקאות בכתבי הרב שהם הועתקו מלשון יחיד ללשון רבים. כלומר, הרב קוק היה כותב עבור עצמו. אחר כך המהדירים, הבן, הרב ציודה, הנזיר, שינו את הכתבים מלשון יחיד ללשון רבים, כדי שזה יהיה כדברי תורה לרבים ולא רק הגיגים אישיים של הרב. אבל פה יש לנו דוגמה לאחת הפסקאות שנשארה בלשון יחיד. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אני זוכר כשלמדנו את הפסקה הזאת אצל רבנו הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב. אז הוא הצביע על עצמו ואמר, אני רואה. ככה הוא אמר. הוא לא רק אבא שלו, גם הוא רואה. טוב, מה הוא רואה? אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם ולוחם. בטבע. מה זה הסיפור הזה? טוב, נאמר קודם כל אולי נזור את זה ככה, צריך להרחיב קצת בהרחבה רבתי. עבור מי ניתנה התורה? האם התורה ניתנה עבור מי שמסוגל לעמוד בדרישותיה, או עבור מי שאינו מסוגל לעמוד בדרישותיה? מה? עבור מי שמסוגל, ומי שנכשל? רגע, אם הוא נכשל, התורה בשבילו או לא? זאת אומרת שיש לך שני מסלולי תורה. יש תורה, אם אפשר, להקדיש את השיעור לרפואת אביו של השואל, שנמצא בבית חולים מצב קריטי, שיהיה רפואה שלמה והשיעור לרפואתו. ובכן, לפי זה נוכחים לומר שיש שני מסלולים בתורה. יש מסלול של לכתחילה, מסלול שבדיעבד. לכתחילה אנחנו מניחים שאתה מקבל התורה לא תיכשל. איך קוראים לחלק הזה של התורה? תורת משה. אבל יש גם תורה עבור מי שנכשל. מי שנכשל, יש אסטרטגיה שלמה בתורה כיצד להוציא אותו מן המצב הזה. כיצד להעלות אותו בחזרה אל הקודש, מה שקרה דרכי התשובה, וזו תורת אהרון. מובן? אהרון. כלומר, יש לנו תורת משה עבור מי שמתנהג בהתנהגות שלכתחילה, יש לנו תורת אהרון עבור הבדיעבד. שני סוגי תורה. ואם הייתה לנו רק תורת משה, אז הייתה בעיה, בגלל שזה היה אומר שרק יחידי יחידים מסוגלים לעמוד בתורה הזאת. מצד שני, אם הייתה רק תורת אהרון, זה היה אומר שכל הקשר של האדם לאלוהיו, כל החוויה הדתית, כפי שרגילים לכנות את זה, היא כל כולה בנויה על החטא. כלומר, אתה מצפים ממך דווקא לחטוא, ודרך התאה, צורך של תיקון החטא, דרך הכפרה, אז אתה פוגש את אלוהים. כן, כלומר, הנצרות, למשל, היא לקחה רק את הממד של תורת אהרון, ואיננה מאמינה בתורת משה. תודה רבה, יעבדוך עמים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. מצוין. טוב, אם כן, יש צורך, בשני הממדים, גם תורת משה, גם תורת אהרון. עכשיו, תורת משה איננה מכירה בלגיטימיות של החטא. החטא הוא, אין לו שום לגיטימיות. ממילא גם האסטרטגיה החינוכית היא כלפי מעלה בלבד. לעומת זה, תורת אהרון מתחשבת עם החוטא, ואפילו היוזמה של המחנך, אהרון, היא לחתו, כלומר, לעשות את המעשה יחד עם החוטא, כדי להעלות אותו משם. רואים את זה במעשה העגל. שאהרון אומר, מה אתם רוצים? עגל? אין בעיה, אני אעשה. מסדר את זה, נעלה אתכם. שתי שיטות. יורד משה, ולכן משה יורד מנהר, כועס על אהרון, כי זה לא השיטה שלו. מה עונה לו אהרון? אני איחר לאדוני. למה אתה כועס? אלא מה? אתה יודע, ידעת את העם, כי בראו. הם ביקשו ממני שאני אעשה להם. אז עשיתי, מה הבעיה? בוא, זה הדיאלוג בין משה לאהרון. אהרון, משה, פוסק הלכה, שיטות כאלה לא מקובלות, לא עושים דבר כזה. אף על פי כן, בתוך תורת משה יש סעיף שמאפשר את זה. איך הוא נקרא? הוראת שעה. נכון? מה זה הוראת שעה? שהנביא יוזם חטא כדי לתקן את העולם. באמת או לא? יש דבר כזה. מה הדוגמה הקלאסית? אליהו בהר הכרמל. הוא מקריב קורבן מחוץ למקדש, שזה דבר שהוא אסור לחלוטין, חייבים על זה קראת, אבל הוא עושה זאת כדי להחיש את נביאי הבעל. אם כן, יש צד של מה שנקרא הוראת שעה. אז מי עושה את זה? נביאים. מצוין. תורת משה עבור צדיקים, תורת אהרון עבור בעלי תשובה. מצוין, מסודר. עד מתי זה עובד? זה עובד עד הנביא האחרון. ברגע שנגמרת הנבואה האחרונה, ברגע שהשידור הנבואי פוסק מן העולם, הננו מפסיקים את שידורנו, אז מה עושים? תורת משה או תורת אהרון? צריך לשאול את הנביא האחרון. מה אומר הנביא האחרון? מי זה הנביא האחרון? יואל אתה אומר? מלאכי? תחליט, יואל או מלאכי? מלאכי? מסכימים? אני שואל, האם הנביא האחרון זה מלאכי? כן, התשובה היא שזה נכון, כן, מלאכי. הנביא האחרון מלאכי, בפרק האחרון של מלאכי, כלומר בפסוקים האחרונים שנאמרו בהיסטוריה לפני הפסקת הנבואה, אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל, בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. כלומר, כשהוא אומר, זכרו תורת משה ולא תורת אהרון. כלומר, הנביא מלאכי היה ברור, מכאן ואילך, רק תורת משה. אז אם כן, נשאלת השאלה, הלו, מלאכי, מה אתה רוצה?
איך הוא מופיע תורת אהרון בכיוון? שכאילו, כשיהיה מסתבר להגיד שהוא
תם
כזה
ולא זה? איפה זה מופיע תורת אהרון? כתוב מפורש. בספר שמות, פרק י"ב, פסוק ג' דברו אל כל עדת בני ישראל למור. שואל רשי, וכי אהרון מדבר? והלא כבר נאמר, אתה תדבר. אלא חולקין כבוד זה לזה. אהרון אומר מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת, ותורה יוצאת מבין שניהם. מפורש או לא? כתוב דברו. וידבר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו. אז אם כן מפורש, יש תורת אהרון. אני לא מתאבא שלך בכלל. עכשיו...
אבל בעצם שאתה
אומר שאתה חוצה
את זה.
למה, מה הבעיה?
למה? כי אמרת שזה אומר מה שמעתי, זה אומר מה שמעתי, זה שני תורה אחת, לא שתי תורות.
אבל זה תורה אחת שיוצאת מבין שניהם. יפה. עכשיו, מה שמעניין, אם תסתכל בפרשת תרומה, למשל, בפרשת תרומה זה נפטר בפסוק מאוד יפה. וידבר השם אל משה לאמור. נכון? וכל הפרשה כולה מדברת על המשכן. מי הוא הדייר הקבוע של המשכן? אהרון. שמו של אהרון לכל אורך פרשת תרומה לא מופיע. אחר כך פרשת תצווה ואתה תצווה, ואתה קרב אליך את אהרון אחיך, שמו של משה, לא מוזכר. אתה, לא מזכירים שמו של משה. רואים שזה מכוון. פרשת תרומה היא המשכן לפי משה, פרשת תצווה, המשכן לפי אהרון. מאוד מאוד בולט. והמשכן לפי משה, דבר על בני ישראל ויקחו אליך, ודבר של משה למור, דבר על בני ישראל ויקחו, ויתנו, לא, ויקחו לי, כן, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. מי יגיד להם להביא תרומה? אמת, כל איש אשר יתבנו לי, בוא, תקחו את תרומתי, זה יבוא מעצמו. לא צריך להם שום ציווי. כלומר, זה מאוד אופטימי, פרשת תרומה. פרשת תצווה ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך. כן? זה כבר מי שבלי ציווי זה לא יעבוד. מבין את ההבדל? טוב, בקיצור, יש הרבה מה לדבר על זה. פרשת כתיסה היא המשבר. משה למעלה, אהרון למטה, זה שובר את הלוחות וזה עושה עגל. מובן? טוב, אבל אני דיברתי על זה בהרחבה בלימוד של ספר שמות, ולכן תמהני שאינך זוכר את הדברים.
אני כן זוכר, בגלל זה אני שואל את זה פה.
למה?
כי זה, אני מבין שגם אז דיבר על זה שיש
תורות, יש יותר משתיים. יש גם תורת יוסף, יש הרבה, כן.
אבל דווקא מהפסוק שהרב הביא, זה הקושיה שלי.
למה? מה, לדברו על דברו? למה? זה רש"י מפורש. הלאה. אם כן, הנביא האחרון, מלאכי, מוסר בידינו. שלום כבוד הרב, אפשר דוגמה על הוראת שעה אחרת חוץ מהקלאסית של אליהו חגלג שמח? כן, יש אחרות. למשל, גדעון שהקריב לשם את הפר של הבעל. שהוא השתמש במשמשי עבודה זרה לעבודת השם ובעצי אשרה. ועוד הקריב בלילה, שגם זה לא עושים. בקיצור, עכשיו יש איזה 5-6 עבירות שעשה גדעון. כדי להכחיש את הבעל. הנה, אתה רואה, גם גדעון. יש עוד מלנטה, כן? שמעת על יעל וסיסרה, ועל אסתר ואחשוורוש, ועוד כמה דברים כאלה. טוב, אבל לא ניכנס כעת. הנביא האחרון, מלאכי, אומר כך, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. טוב, בסדר, תורת משה לא תורת אהרון. אז אנחנו שואלים את מלאכי, רגע, אם אתה עושה את זה, אומר לנו ללכת רק לפי תורת משה, אז מה יהיה עם קירוב הרחוקים? כלומר, כל תורת אהרון לא תהיה, אז הנופל ייפול ולא יקום. מה יהיה? עכשיו, ומה אכפת לך שהוא לא יקום? כי אחר כך תבוא מידת הדין, והוא לא יוכל לעמוד בדין. לכן מיד אחר כך מוסיף הנביא מלאכי, אל תדאגו, הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, כלומר תתחדש הנבואה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבו ויקיתי את הארץ חרם. מובן? כלומר, מה שאומר הנביא, הבעיה של תורת אהרון, תיפטר בבוא הזמן, עוד לפני שיבואו חשבונות מידת הדין. אז נכון, תקופה ארוכה, רק עם תורת משה, תורת אהרון עוד תספיק להתחדש בבוא הזמן. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. כלומר, אליהו בא להשיב לבבות על בנים. זאת אומרת, יש ממד מיוחד של התורה, באחרית הימים, שדרכו מתבררת, כלומר, נעשים נתיבים המאפשרים את התשובה, להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, וזוהי תורת הרב קוק. נכון? כלומר, זה מה שהנביא אמר. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, הנה מה הוא כותב, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אז הרב מזהה את עצמו עם אליהו הנביא. זה מובן? כן, הוא לא מדבר, הוא לא אומר, אני אליהו. אבל התורה שלו זה תורת אליהו. כלומר, מה זה רואה בעיניים? מה זה העיניים שלו? זה החוכמה שלו. בסדר? שאתה להביא, מה זה אבות ומה זה בנים? למה הוא מתכוון? בחלק מהכתבים של הרב קוק, אבות ובנים, הכוונה דתיים וחילונים. הדתיים נקראים אבות, החילונים נקראים בנים. אבל כאן אנחנו רואים שזה קצת יותר עמוק מזה. כן, מה אתה אומר? מה אני אמרתי?
שתורת הרב קוק היא...
היא תורת אליהו.
תורת אליהו.
כן, זה הדבר למה.
אבל זה לא ישיר, כי אנשים לא...
אתה אומר, אנשים לא נתקלים ברחוב במשפט של הרב קוק ועושים תשובה. בוודאי. זה בדיוק מה שקורה. רק שאתה לא רואה את זה. אבל זה מה שקורה. זאת אומרת, התורה של הרב קוק היא התורה שמבארת את יסוד הקודש שבתחייה הלאומית החילונית, ובכל ערכי החולין שמתגלים, ומתוך כך נפתח הפתח לחזרה בתשובה שלמה. לא חזרה לדתיות חרדית של פעם, אלא בנייה של קומה של קודש חדשה. מובן? אז תורת הרב קוק עושה את זה. מי עושה את זה חוץ ממנו?
לא באופן ישיר. יש עוד הרבה דברים שעד שמגיעים
להפוך. מה אתה רוצה להגיד בזה?
שצריך לראות מה זה רוח אליהו.
אתה רוצה לדעוק איזה עובד, נכון? הנה הרב אסביר לך איך זה עובד. בשביל זה הוא כתב את הפסקה. כן? טוב, בואו נראה. הנה, אני רואה בעיניי... נכון? כן, כן, אז פה אנחנו נראה מה זה אבות ובנים לפי הפסקה. יש בכלל קצת גדול, כדי לדעת מה הרב קוק אומר על איזשהו נושא, כדאי לקרוא את דבריו. כן, בבקשה. לא, תורת אהרון לבדה היא מסוכנת מאוד. מדוע? משום שהיא לא יוצרת ציר של קודש לכתחילי שביחס אליו צריך להיבנות. זאת אומרת, זה פסימי. תורת אהרון לבדה מניחה שהאדם חוטא. והשאלה אם היותי חוטא זה דבר מהותי בי, או משהו מקרי בי. אין זאת השאלה. כן. בזכות תורת המשה יש... כן. מה אתה אומר? הלל ושמאי. בוודאי, בוודאי. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. כן? בבקשה. הנצרות יש בה משהו מתורת, ועוד איך? הרי מה עושה הנצרות? היא אומרת, האדם חוטא, לא רק שהוא חוטא, אלא שהחוויה הדתית, כלומר כל היחס בין האדם לבין האלוהים, זה בנוי על החטא. כלומר, הנוצרי בלי חטא הוא אבוד. מה הוא יעשה עכשיו בלי חטא? יש לו מזל, סידרו לו בילט אין, חטא אדם הראשון, כל אדם חוטא מלידה, זה בסדר. אה, ניצל. מובן? לא צוחק, זה ממש החוויה הדתית הנוצרית, היא בנויה על זה. כן? זה הכרה פסימית של העולם. נורא. כן? כלומר, עבור הנוצרי העולם זה סוג של, של זוועה, של נפלצת. ידידותי, אהרון, אצלנו, הוא משהו אחר לגמרי. אהרון הוא ידידותי למשתמש ועודר. הרי מה כתוב? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה של משה. זאת אומרת, תורת אהרון היא כלולה בתורת משה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. לא אתה התקרב לאהרון אחיך, אלא אהרון אחיך מתקרב אליך. מובן? זאת אומרת, זה כסניף, כסעיף של תורת משה. כלומר, התורה היא מלכתחילה אופטימית. אנחנו מניחים, מלכתחילה אתה בסדר. עכשיו, במהלך הדורות, ההצטברות של החטאים הייתה כזאת, שתורת אהרון תפסה מקום יותר מרכזי בתודעה היהודית. אבל לא בלעדי אף פעם. מובן? אז בואו נראה מה זה לבבות על בנים. וכמו שאתה אומר, צריך לברר יותר בפירוט מה זה תורת אהרון ואיך זה עובד. מה זה אליהו הנביא? סליחה, יותר נכון. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. נו, ומהו כוחו של אליהו? הקודש שבטבע. יפה. זאת אומרת, יש פה, כלומר, תוכנית שלמה של הרב. איפה נמצא הקודש? הקודש נמצא בקודש, במקור הקודש, הקודש העליון. אבל הקודש העליון הולך ומתפשט. ויש לו צינורות התפשטות. יש לו כלים להתגלותו. ואז הקודש העליון מתחלק לשני סוגי קודש. הקודש המתעלה מעל הטבע, והקודש שבתוך הטבע. הקודש המתעלה מעל הטבע נלחם בטבע. זה מצוי, הקודש המתעלה מעל הטבע והנלחם בטבע הוא הקודש הדתי. הדתיות תובעת מן האדם פרישה. בדרגה זאת או אחרת, אבל פרישה. אתה צריך להתעלות מעל כוחות הטבע שלך. כי הטבע מפיל, הטבע מחתי. בסדר? זה נקרא קודש המתעלה מעל הטבע. יחד עם זה, יש ממד אחר של הקודש שהדת איננה מטפלת בו, אבל הוא קיים, זה הקודש שבתוך הטבע. מובן? השאלה היא, איזה קודש הוא יותר גדול? מה זה הקודש בטבע? הנוכחות האלוהית. האלוהה נוכח בכל. זה חלק מאמונת הייחוד של היהדות. שמעת על המושג מונותאיזם? המונותאיזם אומר שאלוהים נמצא בכל.
בצמח
הזה? הקודש, אמרנו בטבע. מה אתה אומר בצמח? הצמח הוא יצור.
הכל טבע.
לא.
הכל טבע.
אתה מדבר בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, המילה טבע זהה למילה נוף. בסדר? כלומר, בוא נטייל בטבע. זה ביטוי בעברית מודרנית. אבל הטבע בעברית המקורית, בעברית של ימי הביניים יותר נכון, היא המכלול של הישות הסתמית. זאת אומרת, ההוויה כולה לא בתור אישיות, אלא בתור ישות. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, בין הים לבין העץ יש יחסי גומלין סתמיים. בסדר? יש, אבל זה יחס בין מה למה, לא בין מי למי. כן? כלומר, זה אדיש. מה?
אין הכרה של יחסי גומלין?
לא, לא. גם אם יש הכרה, ההכרה איננה אישיותית. זה כמו שמחשב יכול למסור מידע למחשב אחר. אבל זה לא מישהו שמסר למישהו. מובן? זה מה שמסר למה. אפשר לדבר על חוכמה, הייתי אומר, בלועה, גלומה. כן? חוכמה גלומה במציאות. אבל החוכמה הזאת איננה בעלת רצון, איננה בעלת אישיות. כפי שאמר המשורר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? לעומת זה, האדם הוא לא משהו, הוא מישהו. הוא אישיות. בתור אישיות, תוכן ההתנהגות של האדם הוא המוסר. מוסר זה שייך לבעלי אישיות, בעלי רצון, שמבחינים בין טוב לרע. הר הגעש איננו רע בזה שהוא קובר אלפי אנשים, והגשם איננו צדיק בזה שהוא מגדל את החיטה. בסדר? כך שהטבע הוא מחוץ למוסריות. הוא א-מוסרי. הוא לא רשע. הוא א-מוסרי. האדם לעומת זה פועל על פי המוסר, ואז הקודש שהוא קולט, הוא קודש שיש לו איזשהו ניכור כלפי הטבע, אם לא עוינות. מדוע? כי ברגע שאני, אדם, מתחבר לטבע, אני מאבד את צלמי המוסרי. אני הופך להיות חלק מן הטבע. ברגע שהאדם הופך להיות חלק מן הטבע, הוא הופך להיות מפלצת, הוא הופך להיות רשע. כל התנועות הרומנטיות של המאה ה-19 שביקשו להחזיר את האדם אל הטבע, הפכו בסוף לפשיזם. מובן? כלומר, הפשיזם מקורו בבקשה של האדם לשוב אל הטבע. לכן, ביהדות אתה תמצא באופן קבוע רתיעה מן המפגש עם הטבע. זה נחשב לדבר מסוכן, הטבע. אף על פי כן, אף על פי שזה מסוכן, אבל אנחנו יודעים שהשם נמצא בכל. אם כן, יש קודש שבטבע. מה אמרנו במשך כל הדורות לקודש שבטבע? אמרנו לו, תשמע, אנחנו יודעים שאתה קיים, אבל תישאר בסטנדביי. אתה בינתיים לא בשימוש, כי אנחנו בונים קומה אחרת. נכון? ככה אמרנו תמיד? אהו. בעצם זה שההדרכות של היהדות תמיד הדריכו את האדם, נגיד לרוב, לא אצל כולם, אבל לרוב, להתנער מהטבע, להתעלות מעל הטבע. רק עכשיו, למשל, כשנכנסתי למכון מאיר, ראיתי אצל השומר ספר, הדרכות לתפילה. פרק אחד, להתנער מהנאות העולם הזה. זה אגב נכון. כן, זה אחת מהדרכות בשולחן ערוך, כיצד להתכונן לתפילה. תהיתי. אבל, אז הקודש שבטבע, היה לו סבלנות. מנומס מאוד הקודש שבטבע. אמר, בסדר, אני מחכה. אבל, באחרית הימים, אומר, שכחתם אותי? אני בא פורץ. וההתפרצות של הקודש שבטבע, שתובע את, את אלבונו, שתובע את דיקיונו, כלומר זכויותיו, ההתפרצות הזאת, היא, לפי הרב קוק, החילונות הציונית. כלומר, דרך החילונות והציונות, מופיע התביעה של הקודש שבטבע לשחק תפקיד בכלכלת הקודש. עד כאן מובן? ואז נשאלת השאלה, מהו היותר גדול? האם הקודש שבטבע או הקודש שמעל הטבע? הטבע זה הישות הסתמית של ההוויה. זה כל מה שלא אדם. העציץ הזה הוא לא טבע. העציץ הזה הוא לא אדם, אבל הוא רק חלק. הוא ביטוי של הטבע. למשל, חוק הגרביטציה זה טבע. בסדר? חוק הגרביטציה זה טבע. נכון? יש נוסחה איך שזה עובד. היחס ההפוך בין שתי מסות. ריבוע המרחק. אז זה טבע. חוקי הפיזיקה. גם הזרימה הכוללת שבכל, גם היא טבע. גם אנחנו במובן הזה חלק מהטבע. אף אנחנו מתפקדים על ידי שאנחנו אוכלים תפוחי אדמה. נכון? אנחנו לא נחיה בלי לאכול תפוחי אדמה, נמות. עם או בלי קטשופ. נכון? זאת אומרת שהאדם גם הוא נתון במידת מה בזרימה הזאת. אבל בנו יש עוד גורם נוסף, הנשמה, והנשמה היא חופשית, חירותית ביסודה, איננה משועבדת לטבע. כך שיש בנו יצירה מאוד בעייתית. יש בנו שני מוקדים. מוקד טבעי, מוקד על טבעי. ואז השאלה היא איך אני מגדיר את עצמי. יש מי שיאמר, אני נשמה. הרבה אמרו מזה על ילדים, נכון? נשמה. כן, אז אני נשמה, ואני נתון בתוך מערכות טבעיות שאני משתמש בהן. אבל אני משתמש בהם, כן? אנחנו אומרים צדיקים, ליבם ברשותם. יש אפשרות אחרת. לומר, לא, אני בעצם חתיכת טבע. אני בעצם קוף מפותח מאוד, משוכלל. אבל בסופו של דבר, אני בכל זאת קוף. ולכן, גם ההכרות הרגשיות שלי, החווייתיות, המוסריות, כל זה בעצם מכונה, וזה בלוף, כל מה שנראה לי שיש פה נשמה. בסדר? שתי אפשרויות. אז זה או נפש חיה או נחש.
הגוף הוא דבר טבעי? הגוף הוא טבע?
בגוף יש הרבה טבע. אבל יש גם בגוף גילוי של צלם אלוהים, מבשרי אחזה אלוה. לא בכדי האדם הוא היצור החי היחיד שזקוף. הוא זקוף מפני שיש משהו בו שיש לו נוסטלגיה אל העליוניות. מובן? כן. זה השעבוד שלך אל הטבע, כן. אגב, הקטשופ הוא לא הקטשופ, זה דבר משני לחלוטין. כלומר, לא היה צורך בהכרח לדבר על זה. אפשר לדבר על דברים אחרים, למשל, מה? כן, או בטטות, לא משנה, כן, מה שאתה רוצה.
אבל העובדה שאני מעשר את התפוחי האדמה לפני שאני אוכל אותם, זה מה שמביא אותי לקודש?
אתה אומר, זה שאני מעשר את התפוחי האדמה, האם זה מה שמביא אותי לקודש? זה מביא אותך אל הקודש הדתי. כלומר, הקדושה הדתית אומרת, זה טוב לאכול תפוחי אדמה. כי אתה יכול לעשות ברכות, אתה יכול לעשות תרומות ומעשרות, ברכת המזון, מה שאתה רוצה. בסדר? זאת אומרת, עבור הדת, אין ערך באכילת תפוחי אדמה באמת. אלא, איך אומרים, זה איך תמצא, זה ההזדמנות, זה מה שמזמן לפניך את האפשרות לקיים את הקודש שמעל הטבע.
אבל
ומה שהוא
מדבר פה?
מה שהרב מדבר כאן זה משהו אחר. קדושה שבטבע. אני אביא לכם דוגמה. למשל כתוב בספר רות, מגילת רות שבתנך. ויבוא בועז. ויוכל בועז. וישת. ויטב ליבו. וישכב בקצה הערמה. עכשיו, מה מספרים לנו על גדול הדור? כן? הרי בועז הוא גדול הדור, נשיא הסנהדרין. מספרים לנו שהוא אכל, והוא שתה. והוא מאוד מאוד מרוצה. המבסוט, חלס. ואז הוא הלך לישון ליד הכסף. כן? כי הרי מה זה הערמה? זה ערמת הסעורים, זה הקציר. אז בלילה הוא ישן ליד הסעורים, כדי שלא יגניבו לו, נכון? זה רוחושני כזה, כן? הוא אוכל, שותה, נהנה, הולך לישון ליד הכסף. זה מה שמספרים לך על בועז. חוץ זה שבאמצע הלילה הוא תעורר, פתאום הוא רואה אישה לידו, הוא לא יודע מה עושים עם זה. תדע? זה היה סיפור במגילת רות. אומרים חז"ל, ויוכל בועז וישת, ויטב ליבו בדברי תורה. כלומר, אל תחשוב, בועז לא היה כזה. הוא אמר וורט על השולחן. הוא אמר איזה חידוש. משהו שהוא שמע בקלטת וזה, הוא סיפר.
זה הכנסה להפיק הדתי שמדיברת עליו.
זה הכנסה להפיק הדתי. כלומר, הגמרא מכניסה, כלומר, הגמרא נכתבה עבור דתיים. עבור תקופה שאחרי הנבואה. ואז יש פה בעיה. איך אני שחי בעידן ההוא, איך אני אחלקל את הפסוק הזה? איך אני מזדהה? איך אני אקח את בועז כמושא להערצה? אומר לך המדרש של חז"ל בגמרא, זה ויטב ליבו בדברי תורה. כלומר, עבורך, אם, יותר מזה, אם בועז היה חי בימינו, זה מה שהיה קורה. הוא היה אומר דברי תורה. אומר הרב באורות הקודש, ויטב ליבו בדברי תורה, שהם האכילה והשתייה עצמם. כלומר, כשבועז אוכל ושותה והוא מבסוט, זה דברי תורה.
כמו סעודת שבת.
כמו סעודת שבת. לכן הרב צבי יהודה זצ"ל לא היה אומר דברי תורה בשולחן שבת. כדי שלא יחשב שהסעודה יש לה ערך מצד דברי תורה שנאמרו בה. בעוד ששם יש סעודה, ערך מצד עצמה. מובן? זאת אומרת, יש פה איזה קדושה, אז בשבת כולם זוכים לזה. החילונות תובעת שזה יופיע בגדול. עכשיו, ברגע ש... עכשיו, מי מזהה את הקדושה שבטבע? אליהו. מדוע? כי אם אדם נפגש ישירות עם הטבע, הוא לא רואה את הקדושה שבו. אדם שנפגש ישירות עם הטבע, הוא רואה את התומעה שבו, את הרע שבו. לא שהטבע מצד עצמו תמה, אבל כיוון שהאדם הוא ישות, הוא אישיות מוסרית, ברגע שהוא מתמזג בטבע, הוא מאבד את מוסריותו, ואז הוא נופל לאן שהוא נופל. ולכן, כדי לזהות את הקדושה שבטבע, צריך להיות אדם שמקנה לקודש, כאליהו הנביא. מובן?
נסביר גם מה לא מובן.
מה לא מובן בדבר?
הרגש מתפרץ.
כן.
אם הוא לוקח את המוסר שלו, אומר, רגע, הרגש הזה הורס כפיים וכדומה, זה לא בסדר. כן? ואם הוא מכיר ונכנס לתוך הטבע, כמו שהרב מסביר, אז מה הוא יבין את הטבע, ואם זה בסדר גמור, מה?
כלומר, אדם שרואה הרגש מתפרץ, הוא כמו אליהו הנביא, מה הוא יראה שם? הוא יראה את הנהגת השם. ולא עוד, אלא כשהוא יראה נטיות טבעיות שמתפרצות אצל בני ישראל, הוא ידע לזהות האם זה סתם הידרדרות, או שיש כאן טביעה של קודש נסתר. מה שנקרא חוצפה. חוצפה זה דבר רע. נכון? אף על פי כן, בחוצפה הזאת, יש משהו גנוז. הרי מהי החיה החצופה בכל החיות? חז"ל אומרים, הכלבים. פסוק מפורש במשלי, והכלבים עזי נפש. לא ידעו סובה. הם עזי נפש, הכלבים. מה, אני נזר הבריאה, הולך ברחוב, אחד נובח עליי. מי הוא בכלל? כן? חצוף, נכון? אז זאת אומרת שהכלבים עזי נפש. בפרק שירה, יש שם, כידוע לכם, שירה של כל חיה וחיה, וזה מסתיים בסוף בשירת הכלבים. נכון? מהי השירה של הכלבים? לא. הכלבים שרים בו, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. כלומר, בו, נביכה. אבל הנביכה הזאת, אם אתה יודע להקשיב, זה נביכה שרוצה יראת שמיים. אבל היא רוצה את זה בגדול, לא בקטן.
למה הוא נושך?
למה הוא נושך?
שנטבח, הבנתי
שרוצה כי הוא רוצה שיתו לו משהו. מה? כלב נובח, לא נושך. יפה. בסדר? טוב, אז זה... רק רגע.
זה שאומר,
בואו... רגע, בואו נראה. הנני, אז עכשיו, בואו תראו. רק שנייה, אני רוצה שנקרא את המשפט ברב, והדברים יתבררו. הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה, הקודש שבטבע. למה אין לך ספר? יש פה ספרים. אתה מבין שאתה תבין, אתה מבין שאתה מבין פחות טוב את השיעור אם אין לך ספר. הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. כלומר, הרב מדבר פה על פיוס בין שני סוגי הקודש. רק אשר רצה להגיד משהו? כן, אתה. יש נטיות לסינתזה, כן, נכון, נכון, אכן כן. מה אתה רוצה?
למה דווקא שייכת תורת אליהו, תורת אהרון, תורת הרב קוק, ולא רבי נחמן
שכמובן עושה
את
המילים,
שמות, הוא
ביטא
את אותו אדם
ששקוע בחדר,
יכול
לבוא להציל אותו. נאמר כך, אתה שואל מדוע לדבר רק על הרב קוק ולא על רב נחמן, שיכול, גם הוא עשה מהלך כזה.
לא, למה לזהות דווקא את...
אני מבין, הרי אני רוצה לחזור על השאלה שלך. כן, מותר לי. אתה שואל, אנחנו מדברים על תורת הרב קוק, התורה שהיא תורת אליהו שמעלה את הכל, הרי גם רב נחמן מעלה את החוטא, נכון? יש רק בעיה אחת, החוטא של רב נחמן הוא חוטא דתי. רב נחמן אמר שהוא יודע שעוד מעט העולם ישתף באפיקורסות, אבל הוא על הגבול, הוא עומד בפתח של התקופה. בסדר? הרב כבר הוא זה שמממש את הטיפול הזה. כן, כן, יש הרבה, זה הסיבה שאני מלמד ליקוטי מוהר"ן במכון מאיר. מדוע? כדי להסביר מה באמת התכוון רב נחמן. למה הוא באמת התכוון? לרב קוק, כידוע. טוב, אבל זה צריך להבין, ללמוד. כן. נכון,
לא
נותן
פתרון לחוטא
החילוני? לא. נגיד, הוא נתן פתרון, לא, הוא נתן פתרון לחוטא שעוד לא היה בימיו. כן? הוא דיבר 200 שנה קדימה. כן.
אני לא הבנתי את הנושא הזה של המעבר של אליהו, שהוא רואה את הקדושה שבטבע בגלל קנאתו, ואז הרב נתן דוגמה עם ההר געש. אם אני מסתכל על ההר געש, אני גם כן רואה פעולת השם.
לא, אתה מאמין, אתה לא רואה. כשאתה רואה הר געש מתפרץ, אתה מאמין, כן. אתה יהודי טוב, שמאמין שהכל לטובה, שהקדוש ברוך הוא ידע מה שהוא עושה. אז אתה מאמין, אתה לא רואה את זה.
ומה הוא רואה?
הוא רואה. יש סיפור בגמרא על אחד החכמים שהתלווה לאליהו הנביא. אבל אליהו הנביא אמר לו, תלך איתי אבל תשתוק, אל תשאל שאלות. ושמע אליהו הפיל שם קיר על איזה מישהו מסכן, ובקיצור עשה שם כל הצרות שבעולם. וזה היה ממש מקומם שם, החסיד, אמרתי לך לשתוק? שתוק. בסוף החסיד כבר לא יכול יותר, בסדר, אני מוכן לוותר על, זה, על הגילוי שלך ותסביר לי מה שעשית. אבל שבוא מסביר לו, לא. כל מה שאלה. כן.
אליהו,
כשהוא
הולך למערה, אז הוא לא
יודע
שהוא
הולך
ומראה לו את המשרה.
אתה אומר, אליהו שהולך למערה שם הוא מקטרג על המשרה. כן. אז מדובר פה באליהו, מה שאתה מתאר זה אליהו לפני ביסומו, ויש אליהו אחרי ביסומו. יש מדרשים שמובאים אצל חסידי אשכנז, שאליהו יושב בכל מוצאי שבת, וכותב זכויותיהם של ישראל. זה מה שהוא עושה עכשיו. למדלקה. הוא אמר, עזבו בריתך, אז הוא מגיע לכל ברית. זה אליהו.
זה לא עונש שלו?
מה?
זה לא עונש, זה לא עונש שלו.
זה עונש, עונש בונה. עונש חינוכי קוראים לזה. כן. הרב, אם הטבע גם דורש שהתייחסו בקודש שיש בו, האם זה לא אומר שיש גם מוסך בטבע? תודה. תראה, הטבע לא דורש שהתייחסו. הוא לא מדבר על מה שהיה בעבר, אלא הוא מדבר על זה שיתייחסו בעתיד. זה דבר ראשון. הוא לא רוצה שיתייחסו בקודש, אלא לקודש שיש בו. האם זה לא אומר שיש גם מוסך בטבע? לא, אין מוסך. מוסך יש, למשל ברחוב בית הדפוס, יש שם מוסך טוב. יש כמה מקומות בירושלים שאפשר לתקן מכוניות. מה? כן, בספר הכוזרי דיברנו על מוסך, שהעולם הבא זה כמו מוסך שבו מחלקים את הנפש והגוף וכו'. אבל אני לא חושב שיש מוסך בטבע. מה? אתה מלמד זכות, ואתה אומר שכשהוא כתב מוסך, בעצם, לא, אתה מקטרג, סליחה, אתה מקטרג, אתה אומר שהוא לא יודע מה הוא כותב. אבל נגיד שאתה חושב אולי שיש מוסר בטבע, מוסר, תראה מתי למוסר. כן, זה אומר שיש מוסר בישות הכוללת של הטבע, זה נכון. הלאה. כלומר, גנים ולא גנים. מה שמוטבע במציאות ולא נוף. נכון. בוקר טוב הרב, נראה לי שלפני שבוע הרב הסביר לנו שכל אדם שנולד אכל מעץ הדעת וכך הוא מגיע לעולם הזה. אם כן, לפי זה גם אנו מגיעים בעולם הזה בחטא. האם תוכל להסביר לי? תודה. לא, כשאנחנו אוכלים את עץ הדעת כדי להגיע אל כותנות עור, אל הגוף, אין הכוונה שאנחנו חוטאים בזה, אלא שזה נתון, זה הקומה ה... זה יוצר את המשקולת שמביאה אותנו אל הגוף. אבל לנשמה, לפי הנצרות, אנחנו אשמים. לכן האלוה הוא עוין את האדם מלידה. מה שאין כן אצלנו, שהתיאור של נפילת האדם מגן עדן איננה תיאור של חטא אצלו, אלא כאשר אנחנו חוזרים על ההתנהגות הזאת, אצלנו זה חטא. לכן זה מתואר כחטא. אם כן, מה בדיוק משמעות המילה תורת? האם הכוונה היא להוראת השם את משה או אהרון באיזה דרך או על פי איזו השקפה להדריך כוונתוי להורות את העם? אפשר היה לומר הוראת השם את בני ישראל על פי אסכולת משה למשל? כן, זה בסדר. שלום כבוד הרב, אפשר... זה כבר ראים. אני רוצה להגיד ישר כוח לאנשי האינטרנט שיודעים לכוון בדיוק את השאלה איפה שצריך. טוב, כן.
מה מכתיב את המוסר לטבע?
מה מכתיב? את מה?
הקודים של המוסר של הטבע.
הקודים של המוסר של הטבע? כן, אמרתי שבגדול יש גם נוסחה מוסרית כוללת לטבע. אבל זה סוד. אנחנו לא רואים את זה. עבורנו, הטבע, אנחנו לא רואים את המוסריות שבו. אנחנו רואים את הרע ואת הקודש. זה שבגדול גם הטבע פועל על פי מוסר, זה במוסר עליון שנינו בהשגתנו. ולכן אצלנו הטבע במקום להופיע כזירה מוסרית, מופיע כמקום של תיקון, מוסך למשל. כן.
יוצא לפי זה שכדי לעלות ברמה אני צריך להיות או קיסוני כמו אליהו, או לחכות לעתיד לבוא.
אתה אומר ככה, שכדי לעלות ברמה צריך להיות או קיצוני כאליהו, או לחכות לעתיד לבוא. אבל מה? אתה צודק, אבל הגענו לעתיד לבוא. הגענו, זה כבר עכשיו. זה כבר הרבה זמן שאנחנו בתוך על העתיד לבוא. בסדר? כן.
האם זה רמוד בפרשת בראשית שהנחש מקבל את הרמש כל ימי חייך?
נו.
כל ימי חייך אמרנו שלפי רישת זה עד עכשיו, עד בקיבוץ גלויות. כבר העונש של הנחש נגמר, הנחש עכשיו משמע.
יפה, יפה. אתה אומר ככה, עפר תאכל כל ימי חייך, נאמר לנחש, אז כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כן? כמו שאומר בן זומא. כן, אז כן, כן, זה רעיון מאוד יפה, אני מאוד מקבל את זה. אפר תאכל, עכשיו בסדר, נרש שהגיע לתיקון.
האם לעתיד לבוא יש גם לעתיד לבוא?
האם יש לעתיד לבוא? כן. הרב אומר את זה באגרותיו, שכל מקום שכתוב לעתיד לבוא, צריך לדעת על איזה מדרגת לעתיד לבוא אתה מדבר.
אז למה כולם לומדים על עתיד לבוא?
אנחנו כן לומדים על עתיד לבוא של מה שאנחנו... ויחס למה שאנחנו... למשל, בשביל זה יש תורת הסוד, רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה ההילולה שלו. הוא מלמד את התורה של העתיד. טוב. כן. גם אני. כן.
וההסבר שהגמרא נותנת, היטיב ליבוד לדברי תורה. זאת אומרת, לכאורה הגמרא לוקחת את התנ"ך.
כן.
ומפרשת אותו לא נכון, ומכניסה לו איזשהו פירוש, שמצד האמת זה לא מה שהיה. אז אולי בכלל הגמרא לא רלוונטית. כשאנחנו חוזרים עכשיו לימי הגאולה, ולטבע האמיתי לכאורה שצריך לראות את החיבור, אז אולי כל ההסברים האלה הם לא רלוונטיים בכלל.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שהגמרא אומרת הסבר לא נכון, ושזה לא מה שהיה, ביחס לבועז, ועכשיו שאנחנו חוזרים אל טבענו, אולי כל ההסברים של הגמרא הם לא רלוונטיים. עד כאן שאלתך. תשובה. ההסבר של הגמרא הוא נכון, והוא לא מה שהיה. כלומר, אתה פשוט קשרת שני דברים. אמרת, הגמרא אומרת הסבר לא נכון, וזה לא מה שהיה. ואני לא מסכים עם הקישור הזה. הגמרא אומרת הסבר נכון, אבל זה לא מה שהיה. כלומר, הגמרא רוצה שתבין מה הפסוק הזה אומר לך. והפסוק הזה, ויטב ליבו, אומר לך להגיד דברי תורה על השולחן. כי אין טוב אל התורה שנאמר כי לכך טוב נתתי לכם. בסדר?
היום אדם שגר בקיבוץ, יושב תחת גפנו,
אתה שואל כבר את החלק השני של השאלה. אבל החלק הראשון של שאלתך כלל הנחת יסוד לא נכונה. אתה אמרת שאם זה לא מה שהיה, זה גם לא נכון. אז התשובה היא שזה פירוש נכון.
לזמן של הגמרא.
נכון. אבל זה לא מה שהיה. בסדר, לא נורא. בסדר?
בסדר.
עכשיו, מה קורה בימינו? אז הרב אומר שאנחנו לא חוזרים עכשיו אחורה אל התקופה התנכית. אין התרפקות נוסטלגית על תנכיות. אלא יש סינתזה. הקודש שבטבע, שמתגלה בפשט של הכתוב במגילת רות, והקודש שמעל הטבע שמתגלה בדרשה של הגמרא, הקודשים האלה עכשיו אמורים להתפייס על ידי סוג שלישי של זהות. שהיא קודש הקודשים, שהיא החיבור של שני הקודש.
זאת אומרת שבועז יושב במטבע, הוא יאמר דברי תורה.
מה יהיה בדיוק? אין לי שום מושג. אבל לא ייתכן לומר שכל הפרטיות הדתית שהצטברה במהלך הדורות, נזרקת לפח. היא נזרקת באופן זמני, עד שהיא מתעלה. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת, יש החילונות באה למחוק את הדתיות הפשוטה, אחר כך מה עושים עם זה? אז יש לך שני כיוונים. יש כיוון של חזרה בתשובה, מה שנקרא היום, מה שמכנים היום חזרה בתשובה, שזה בעצם לחזור אחורה. כלומר, לומר, תשמע, 150 שנה של חילונות, זה סתם היה תאונה. בוא נחזור אחורה. למה שהיה, נחזור להיות כמו לפני 200 שנה. זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לחזור אחורה. זה ייאוש מן ההיסטוריה, זה אומר שמה שקרה אין לו משמעות. יש אפשרות אחרת, והיא להעלות את הניצוצות של הקטנות הדתית ולתת להם ערך כללי, המתאחד עם הקדושה שבטבע. מובן? הדברים מבוארים היטב בספר אורות התשובה של הרב קוק. יש לרב קוק ספר שקוראים לו אורות התשובה. בפרק הזה יש פרקים, והרביעי שבהם קוראים לו פרק רביעי, ויש בו פסקאות. ויש אחת הפסקאות שנקראת פסקה ח'. אז בפרק ד' של אורות התשובה, פסקה ח', אני משתדל כמה שיותר להיות ברור. אומר הרב, יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבותה דמשיכה. ויכלול בקרבו, האור של עקבותה דמשיכה, יכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. זאת אומרת, לא סובלים את הקטנות של הקודש שמתנשא מעל הטבע. הקודש הדתי. ובני פריצים קמים ומתנשאים להעמיד חזון. ונכשלים. כלומר, הציונות החילונית משתדלת לפעול את פעולתה, אבל בסופו של דבר גם תיכנס למשבר. ונכשל. כן, אבל מה? הם ייכשלו. ונכשלים. אבל הכישלון לא בא קיים על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו. וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. כלומר, הוא יכלול את זה. כן, זאת עבודה. יש, זה כתוב מפורש בגמרא, במסכת מגילה. שברבא ורבי זרע עשו סעודת פורים. מה פירוש רבא בארמית? גדול. מה זה זרע? קטן. קם רבי זרע, קם רבא, שחטה לרבי זרע. רבא שחט את רבי זרע. תוך כדי שחרות בפורים. שחט אותו. הגודל לא יכול לסבול את הקוטן. כתוב שרבא התעורר מיינו, שטף את הפנים, ראה את רבי זרע הרוג. התפלל והחיה אותו. מה זאת אומרת? שהגודל כל כך הולך ומתגדל עוד יותר עד שהוא יכול לכלול את הקוטן. מחיה אותו. מובן? כתוב בגמרא שהוא רצה לעשות את זה עוד פעם. רבא, כלומר, כשרבא אמר, רק שנייה, רגע. רבא שנה אחרי זה אמר לרבי זרע, בוא ונעשה סעודת פורים. מה, רבא לא יודע מה הוא עושה כשהוא שיקור, כשהוא שוחט? אבל הוא אמר, רבא אמר, זה רעיון טוב. ניזום אותו. כלומר, אני באמת אשחט אותך ואני אחיה אותך. והרבי זרע אמר לו, לאו כל שעה אתה התרחש ניסה, כלומר, לא תמיד נעשים ניסים, אז לא. מה זאת אומרת? שאם האדם יוזם, הוא עלול להיכשל בזה. אז תשאיר את זה להנהגה. כן. האם ההלכה לא צוררת את הטבע? אי אפשר להיות חילוני טוב ולשמור הלכות צניעות ופרישות. לדוגמה, האמוראים בגמרא שאכלו הרבה עברו על הלכות אכילה להרמב״ם. לא. ההלכה לא צוררת את הטבע. השאלה איך אתה ניגש מתוך מהי הרוח המפעמת בבעל ההלכה. אבל זה נכון שההנהגה האלוהית היא מסדרת את אורחותיה גם דרך עבירות. כן? הקדוש ברוך הוא יודע איך לנהל את עולמו גם דרך עבירות. זה בעיה שלו, לא בעיה שלנו. בוקר טוב לרב. האם הרב מוכן להתייחס לקראת סוף השיעור לשתי שאלות על ל"ג בעומר שהתקבלו כאן בערוץ? ימה, בסדר. מה השאלות? נו. עכשיו אנחנו לקראת סוף השיעור. שאלה ראשונה. הרב אמר לג לעומר ולא לג בעומר כפי שאומרים הספרדים. למה הרב שבדרך כלל שומר על מנהגו הספרדי במסירות נפש, כאן הרב מחליט לנהוג כמנהג האשכנזים? למה? תמוע בעיניי מאוד מה שאתה אומר, שואל יקר. דווקא הספרדים אומרים לג לעומר. ולא לג בעומר. בעומר זה מנהג אשכנז. מה? מה הם אומרים? בעומר. גם התימנים אומרים בעומר. אחינו הספרדים לעומת זה אומרים לעומר. ולכן סבתא שלי מעולם לא אמרה לג בעומר. היא הייתה אומרת לר. זה הכל. היא לא הייתה מוסיפה לא בעומר ולא לעומר. לכן הקפדתי לומר לג לעומר דווקא מתוך קנאות בלתי מובנת ואפילו אולי אובססיבית לספרדיות. למה ביום העצמאות מצווה לגלח לפני החג כדי לא להיכנס מנובל בו, ובלג בעומר נמנעים עד לאחריו ויוצאים מנובלים במשך כל היום? נכון שיום העצמאות יותר חשוב, אך המשך בחלון הבא, אך זה חג וזה חג. שמה נאמר שזה דווקא לכבודו של רבי שמעון שציוונו בספרו הקדוש של הגעת קל בזקן שאלמר ווי מן דאושית ידוי בדיקנה? טוב, אני אסביר. לפי הקבלה לא צריך בכלל להתגלח בכל ספירת העומר. עכשיו, יוצא לפי זה, שזה שממשיכים, ששלושים ושלושה ימים לא מתגלחים, זה על פי הנגלה ולא על פי הנסתר. ובכלל, לפי הנגלה אין דבר כזה, הילולה דרבי שמעון בר יוחאי, אין דבר כזה ל"ג בעומר, אלא זה סתם שמפסיקים את האבלות אחרי 33 ימים, זה הכל. אז אין שום קשר. בכלל, גם לפי הקבלה, מה זה להתגלח אחרי ספירת העומר? למה הכוונה להתגלח?
ראש.
הכוונה להתגלח את הראש, לא את הזקן. הרי לפי הזוהר לא נוגעים בזקן בכלל. או ודאי שלא מגלחים סמוך לאור. לכן כל מה שדיברו על להתגלח, הכוונה גילוח הראש. ולכן, אם יבוא אדם ויאמר, אני ביום העצמאות לא מתגלח כי אני מחמיר לפי הקבלה. שאני לא מתגלח כל ספירת העומר. יש אנשים שאומרים ככה. מה? אבל אם זה נכון שזה בגלל שהוא מקפיד על הקבלה, אז כל השנה הוא צריך לא לגלח. כי הרי כל מה שאמור לגלח זה על הראש, לא על הזקן. אז אם הוא אומר...
סליחה, יש כאילו, יש תסתור. אם יש שתי הגדרות, אז אחד לראש ואחד לזקן. אי אפשר להלביש את שנים על הפרעה.
אתה שואל, יש גילוח ויש תספורת. כיוון שאלה הם שני ביטויים, מכן הם מוכרחים לחלק, אחד לראש ואחד לזקן. לא נכון. יש תספורת שזה להשאיר שיער באורך ניכר, ויש לגלח שזה כמעט לקסח לגמרי. מובן? זה ההבחנה. אבל שניהם הם על הראש ולא על הזקן. לכן מי שיאמר, אני מחמיר על פי הקבלה לא לגלח ביום העצמאות, אז למה? רק ערב שבועות פתאום הוא מתגלח. מגלח את המצחוכה והתלולה. זה לא עובד. טוב, אנחנו לא גמרנו את הפסקה באורות. בעזרת השם, נעשה זאת בפעם הבאה. שלום.